כן. אנחנו ממשיכים בפרק א', במוסר אביך, מצוות יראת השם ולימודה. כן, בפסקה הזו, בפסקה א', התחלנו פעם שעברה, פנימיות היראה וטבעיותה. כן, אמרנו שגם ביראה, כמו בכל מידה אחרת, יש את הפנימיות של המידה ויש את החיצוניות של המידה. חיצוניות המידה, חיצוניות המידה זה אופן, אופן ההופעה שלה. כן, בראשית. הצורה שבה היא מופיעה. בראשית חייו של האדם, הצורה הטבעית שהמידה מופיעה, הטבעית, נפשית, ספונטנית. כן, גם בהופעה הספונטנית הראשונית של כל מידה ומידה, יש תועלת מרובה. כן. ההופעה הטבעית הזו, בהחלט אפשר להתפרנס ממנה, היא מעניקה לנו מיומנות, או מיומנויות רבות ומגוונות, כל מידה טבעית. אבל, התועלת, יכולת ההתמודדות שלה, של המידה הטבעית, עם המציאות והמורכבות של המציאות, היא יכולת מוגבלת מאוד. Okay. היא יותר מתאימה להליכה בדרכי מישור, להתמודדות בסיסית עם החיים, הנטייה החברתית של האדם, או נטיית הרחמים הספונטנית של האדם, מעניקה לו כבר את היכולת לחיות איכשהו בשלום עם חברו, אבל לא יכול להתפתח מזה מערכות יחסים עמוקות, רציניות, פנימיות. הנטיות החברתיות של האדם, אף על פי שהן דורשות ממנו להיות מדיני, דורשות ממנו להיות חברתי, דורשות ממנו לחפש את הזולת, אבל מרגע שהוא מוצא את הזולת ונמצא איתו בקשרי ראות, כן? על בסיס המידה הספונטנית, הנטייה הספונטנית של החברתיות, מרגע זה הוא צריך לפתח את המידה הזו עוד ועוד כדי שיכול להתמודד עם כל מיני מורכבויות שיש בקשר שבין אדם לחברו. אי אפשר להתבסס רק על הדחף הראשוני, מהר מאוד, כן? מהר מאוד יכולה הייתי אומר, להיווצר מזה צורת חברות אינטרסנטית, כן? מערכת יחסים אינטרסנטית, כתוצאה מזה יכול להיות גם יריבויות, מריבות, ובסופו של דבר פירוק החברות. חייבים לפתח את כל הנטיות האלו. בהקדמה לספר מסילת ישרים כתב החסיד ז"ל, שהעניינים הנידונים בספרו, אמיתתם גלויה לכל. גלויה לנפש, כמו שאמרנו, היא גלויה לכל, הכוונה היא שנפש האדם מורגלת בזה. לא צריך בשביל זה ללמוד, לא צריך בשביל זה אוניברסיטה, לא צריך לקרוא בספרים, לא. זה כבר קיים בתוכנו מטבע הולדתנו. זה נקרא גלויה לכל. אלא שנשכחים בטבע הרגל של פרסומם ופשיטותם, דווקא בגלל שזה גלוי ושגור כל כך בנפש, דווקא בגלל זה נוצרת אשליה מסוכנת, שהנה אני יודע מה זה רחמים, הנה אני יודע מה זו חברתיות, הנה אני יודע מה זה לא תרצח ולא תגנום. טעות מסוכנת ביותר, שמפתה את האדם, כן, להישאב אליה, ואז האדם מתרשל בלימוד המוסר, מכיוון שהוא אומר, אתה צריך ללמד אותי מה זה לא לרצוח, ככה אתה צוחק עליי, ככה אתה בז לי, ככה אתה מלגלג עליי, אתה רוצה ללמד אותי לא תרצח? איך אתה מדבר? אתה רוצה ללמד אותי לא תגנב? אתה לא מתבייש להגיד שאני גנב? איך אתה לא מתבייש? כן? האדם לא קל לו להשלים העובדה שהוא עדיין גנב גדול. ואם הוא לא גונב כסף בעליל ובגלוי, הוא גונב אותו בהסתר. ואם הוא לא גונב מטבע, הוא גונב את זמנו של חברו. וכן הלאה וכן הלאה. הגנבה יש לה הרבה פנים, הרבה צדדים, הרבה גוונים. קשה לאדם לקבל את העובדה שהוא עדיין גנב. גנב פשוט, פשוט מאוד. גנב פשוט, פשוט גנב. קרא לזה ככה, קשה לו לקבל את הדבר הזה. כל שכן שקשה לאדם לקבל, כמו שאמרנו פעם שעברה, סליחה על הבוטות, אבל מה לעשות, אנחנו חייבים לדבר פה אמת, כן? קשה לאדם לקבל שעדיין הוא שופך דמים. ואם הוא לא שופך דמים באופן פשוט וגס, אם הוא לא מעביר את הסכין החד על הצוואר, יש הרבה דרכים לשפוך דמו של אדם, דיברנו על הלבנת פנים, דיברנו על פנים אחרים, בדבר הזה אין מי שפטור, אין מי שפטור, אין מי שנמלט מאיזשהו סרח רציחה, איזשהו פן ואופן של רציחה. אבל אם לא לומדים, אם לא לומדים את המידות, אם לא לומדים את עומק המוסר היהודי, אפשר להרגיש מאוד שעננים וזכוכים. אצלי הכל בסדר, אני אדם אגון, כן, אני מדליק נרות בשבת. מה אתה חושב? אצלי במשפחה, כן, אפילו למדתי לקרוא בתורה. לא יודע, כל מיני דברים יכולים להיות. אדם מנחם את עצמו, כן, בזה שיש לו מוסר בסיסי כביכול, אבל הוא שוכח, כן, למעשה את הקומות היותר גבוהות של המוסר, שאם הוא לא יטפל בהם, בסופו של דבר גם המוסר הבסיסי, בסופו של דבר ייפול. גם המוסר הבסיסי. אדם שלא יודע להשתמש במידת הרחמים בצורה נכונה, כן, הוא רחמן. בסופו של דבר הוא יהיה אכזרי. עד כדי כך. צריך לדעת להשתמש עם הכוחות. זה מה שאומר כאן, מביא זה במסילת ישרים, אלא שנשכחים בטבע הרגל, בגלל טבע הרגל של פשיטותם, פרסומם ופשיטותם. הנה באמת, עניין העבודה בכלל, והיראה, והאהבה, והדבקות, ידועים לכל. זה ידוע לכל. כן? אין בן אנוש שאלוקים לא עשה אותו ישר. אין בן אנוש שלא מרגיש בקרבו את הזיקה לתנועות המוסריות האלו. יראה, אהבה, דבקות. אין אדם שלא מחפש דבקות במקור השראה כלשהו. הוא לא יודע לקרוא לזה אלוקים. אבל אין אדם שלא מחפש דבקות. אין אדם שלא נברא עם תכונה עבדותית להיות עבד למשהו. אין אדם שאין לו את הנטייה הזו לבטל את עצמו, לרצות לחפש איזשהו מקור השראה, כן? שבחיקו יישב, מכוסו ישתה, מלחמו יאכל. אין אדם כזה. האדם בבסיסו נברא עם תכונת ענווה, נטייה להתבטלות. אחד מבטל את עצמו לחברו, אחד מבטל את עצמו לצלחת המזון, אחד עובד את הגזר, אחד את הכרוב, אחד עובד שחקן כדורגל, שחקן כדורסל, שחקן קולנוע, אחד עובד את הקדוש ברוך הוא, שמתגלה בשמש, בירח, כן? שמתגלה, או שמש וירח, כך חושב שזה האלוקות עצמה. כל אחד מחפש מקור כוח, אדיר, שהוא יוכל להפקיד את כל כוחותיו אצלו, ולקבל בתמורה, כן? העצמה, הכרה, חסות, כוח. ודאי. אין אדם שלא מחפש לדברים האלה. כל מה שנאמר מסילת ישרים, כל המידות האלה, למרות שהן נראות לכם מופלגות מאוד, אין אדם שלא מכיר בצורך שלהם. אין אדם שלא מכיר בצורכה של הזהירות. אין אדם שלא מכיר בצורכה של הזריזות. אין אדם שלא מכיר בצורכה של הנקיות אפילו. אפילו הנקיות. השאלה איך הוא משתמש בה? למה הוא משתמש בנקיות? אין אדם. אין אדם שלא מכיר בצורכה של הפרישות. אתם יודעים כמה אנשים פרושים יש? אבל למה משתמשים בפרישות? יש אדם שפורש, אני יודע, מכל דבר ודבר כדי לראות משחק כדורגל. פרוש לא נורמלי. ודאי, הוא מוותר על הכל כדי לראות המשחק. המון. חיילים ביחידות מובחרות, הם פרושים שבפרושים. הם פורשים מהנאות העולם הזה. ממש פורשים, ביחידות מובחרות מאוד. הם קוראים את עצמם מגזרים, מביאים את עצמם עד קצה גבול היכולת, מבחינת שינה, כן? וכן הלאה, מאמצים פיזיים, הקרבה, ויתור על תענוגות ורצונות אישיים שלהם, בשעה שכולם, כן? זוכר פעם הייתי בצבא באיזה, הייתי נהג ג'יפ, מילואימניקים של איזה חיילים ביחידה מובחרת. אז לקחנו אותם למערבים בתוך רמלה. אז זאת תקופה ארוכה שהם כבר לא יצאו הביתה. תקופה ארוכה שהם לא יצאו הביתה. וקשה, קשה להם מאוד. מאוד מאוד קשה. גם השבת הם לא יצאים הביתה. גם השבת הם לא יראו את האמא ואת אבא. גם השבת הם לא יראו את ה... כן? הגברת הלא חוקית. כן? וזה קשה. אז הייתי לוקח אותם לפעמים לטלפון הציבורי בתחנת הדלק שהם ליד היישוב שלנו, כדי שיכלו להתקשר. אז פחת הפעמים לקחתי אותו, את אחד הבחורים שם, לקחתי אותו לתחנת דלק, להתקשר עם הטלפון הציבורי, והוא חוזר לג'יפ בוכה. אמרתי לו, למה אתה בוכה, מותק? למה אתה בוכה? הוא אומר לי, עזבה אותי. היא אומרת לי, מה אני צריכה אותך? אתה כל הזמן בשטחים. מה, איזה ג'וב נקמה קריה, ונגמר סיפור. מה אני צריכה להתעסק איתך בכלל? כן. פעם שלושה חודש, פעם שלושה שבועות, הקפצה פה, הקפצה שם, מתיחות בצפון, מתיחות בדרום. כבר הסיפור. זו בחה מסכן, אבל עזבה אותי. קצת שוחחנו, ניסיתי מעט לעודד אותו. כן, אשריך. ברוך השם, אשריך. אתה מקריב למען האומה. אנשים אחרים מתענגים על הרצונות שלהם, אתה עושה דבר שהוא לא רק רצונך, אלא גם צורך האומה, צורך הכלל. כן? תחשוב גם על זה, זה בית מאוד מאוד חשוב, באת לכאן מרצון, זה יחידה התנדבותית, היית צריך לדעת לקראת מה אתה הולך, אי אפשר לזכות בכל. פרוש שבפרוש. מה זה פרוש? זה לא מילה. קדושה, רבותיי. אתם חושבים שקדושה זה דבר בשמיים? ודאי שלא. ודאי שלא. גם קדושה. הנבדלות, כן? תכונת הנבדלות, שזה נקרא קדושה. שהקדושה ביסודה, הקדושה החיובית כמובן, זה להיבדל, כן? הרי את מקודשת לי. מה שנקרא, הרי את מקודשת לי ואסורה לעולם כולו. כן? תכונת הקדושה, במובן של הנבדלות, שאדם מבדיל לעצמו משהו מכל העולם כולו, זה תכונה ידועה בנפש האדם. נכון שזה מופיע בצורה החיובית והנכונה, כאשר אדם הוא מבדיל את עצמו ודבק בשם יתברך. כן? ודאי. אבל תכונת הקדושה באדם, תביעת הנאמנות, ההבדלה, כן? ודאי שזה קיים. כל הספר הזה כולו מדבר על דברים ידועים, רבותיי. לאו דווקא המדרגות הנמוכות, כפי שאמרנו. כל הספר כולו. לכן אומר כאן, הנה באמת עניין העבודה בכלל, והיראה, ואהבה, והדבקות, ידועים לכל. זה לא חדש. אבל הידיעה היא רק ידיעת השם לבדו, ולא הכוונה שהשם נושא בקרבו. כמו שאמרנו, השימושים הפשטניים, זה נקרא ידיעת השם ולא הכוונה. כן? הכוונה זה למה כיוון הקדוש ברוך הוא, בשעה שהוא שם בקרבנו את כוח הזהירות. למה הוא כיוון? מה עומק כוונתו? מה עומק כוונתו של בורא עולם בשעה שהוא הניח בתוכנו, כן, את הכוחות האלו? האם הוא כיוון? בבקשה. האם הוא כיוון? בבקשה. האם הוא כיוון? האם הוא כיוון שהוא שם בתוכנו את הכוחות האלו? האם הוא כיוון שתפוקתם, כן, התפוקה, כן, התוצרת של הכוחות האלו, יהיו רק על פי השימושים המוכרים, הפופולריים, העממיים, השגרתיים, ההמוניים, או שיש לו כוונה עמוקה יותר בזה. יש כלל, רבותיי. אם אתם רואים דבר, אם אתם רואים צורת שימוש או התנהגות, שכולם מתנהגים כך, תדעו שזו הצורה הנמוכה ביותר. מה שנקרא המחנה המשותף הנכון, הנמוך. אם אתם רואים ש-90% מהאוכלוסייה משתמשים במידת הרחמים, כדי לרחם באיזה אופן, כן, דומה, דעו לכם שזה המחנה המשותף הנמוך. וזה כבר קורה לנו להעמקה ולבירור. נכון שלעתיד לבוא, לא נוכל לומר את הכלל שאמרנו כעת. לעתיד לבוא, והיו בחוריכם נביאים, כן? וכולי, לעתיד לבוא, כן? כולם יהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש. לעתיד לבוא, אדרבה, מנהג הכלל, הוא יבטא את האופן הגבוה של ההתנהגות. אבל לעת אתה, לעת אתה, זה דבר ידוע, כן? בסיס המשולש, שהוא הרחב ביותר, הוא מבסס, הוא מבטא את המחנה המשותף הנמוך. והקודקוד של המשולש שהוא למעלה, זה מבטא את הנקודה העליונה. ששם אנחנו מוצאים בדרך כלל, כן? מעטים, מעטים. ככל שהמשולש, כן? עולה למעלה, כן? הקו הולך ומתקצר. כן? המיתר הולך ומתקצר. הולך ומתקצר. כן? פה יש לנו את הבסיס הרחב יותר. פה מצויים כל העולם. פה מצוי המנהג הטבעי, הספונטני, הזורם, שלא צריך לימוד. העשבים הגודלים מאליהם, מבלי טיפוח, מבלי טיפול, מבלי השקיה, מבלי השקעה. זה מה שגודל על קרקע מציאות בבחינת קוץ ודרדר, תצמיח לך. עכשיו, אני לא אומר שאי אפשר לאכול קוץ ודרדר. יש גם שימושים לקוץ ודרדר, כבר אמרנו. אפשר להשתמש בקוץ ודרדר כדי להסיק תחת הסיר ולבשל. יש אפילו קוצים שהם רכים, אפשר לאכול אותם. כן? ודאי שאפשר להכיל בהם את בהמת הבית ובהמת השדה. הרבה תועלת יש, ודאי. אבל זה המחנה המשותף הנמוך, שהוא משמש לנו בעצם להופעת החיים הבסיסית ביותר. אבל לא בשביל זה נולדנו. לא נולדנו כדי להתקיים. אותו דבר גם פה. גם מידות האלו, ההופעה הראשונית שלהם, כמו שאמרנו, יש בה בהחלט בהחלט תועלת. יש תועלת, אבל עד גבול מסוים. אי אפשר לשמש עם המידות האלו לפני המלך. זה נקרא לבוש סק. אי אפשר לשבת בשער המלך בלבוש סק. הידיעה היא רק ידיעת השם לבדו, ולא הכוונה שהשם נושא בקרבו. לא ירדנו עדיין לעומק כוונתו של השם יתברך, כאשר הוא שם ותוכנו את הכוחות האלו. לכן שאנחנו לומדים בימי חמישי מוסר אביך, מידות הראיה, שם אנחנו לומדים כל מידה ומידה למה היא משמשת. איך היהלום הזה קבוע בכתר המלך? לא יהלום בלתי מלוטש, לא מחצב גולמי וגס, אלא יהלום מלוטש. 14 קראט, מבריק, נוצץ, יקר ערך, שאותו אפשר לקבוע בכתרו של מלך. רק באמצעות המידות המלוטשות, המועמקות, שנתבררה כוונתם וערכם התהומי, המהותי, הם המידות שאותם אפשר לשים בכתרו של מלך. אז זה נחשב שאנחנו מגלים את רצונו, מגלים את כבודו, דביקים בו, הולכים בדרכיו. ידיעת השם, ולא הכוונה שהשם נושא בקרבו. וזאת למה? כי לפי שאנחנו מדברים על היראה, רבותיי, כאשר ניקח את מידת היראה, ונשאל את עצמנו, האם האופנים שמידת היראה מופיעה אצלנו, שלא לדבר על זה שאדם ירא מבשר ודם, ירא מכלב, ירא אני לא יודע ממה, כן? כל היראות הנמוכות והנפולות, שלא לדבר על זה, אבל גם היראות היותר גבוהות, כן? מידת היראה בתוך הנפש יכולה להופיע בחתכים, באופנים שונים, כן? הצורה הנמוכה ביותר, שכאשר אנחנו משתמשים במידת היראה כדי לפחד, כן? מבשר ודם, מנבראים, המידה היותר גבוהה, שאדם מתחיל להיות ירא מדברים שהם מעל החומר. הוא מתחיל להיות ירא מעולמות רוחניים, כן? עד שהוא מגיע ליראת הבורא. וגם שם יש מדרגות כידוע. יש יראת העונש, שנטיית היראה שבאדם ממקדת אותו וממכרת אותו להיות ירא מהצד המעניש של הבורא. זאת אומרת, היראה כבר התפתחה עד כדי לחוש את מציאות הבורא, את הנהגתו. אי אפשר להתעלם מציאותו. הוא קיים, הוא קיים, הוא מציץ עלינו מכל פסוק, הוא מציץ עלינו מכל תעלומה, מכל עלילה, מכל פיסת היסטוריה, אבל מידת העירה לא מפותחת מספיק, לא מבוררת מספיק, והיא מדגישה יתר על המידה את ההופעה הדינית של הקדוש ברוך הוא. היינו, עירת העונש. ודאי שהקדוש ברוך הוא, במהלך ההשגחה שלו, גם העניש. ודאי שריבונו של עולם, כן, מאפשר הופעה של דינים קשים על המציאות, ויש הרבה דינים על האדם הפרטי, כן? על האנושות כולה, אבל יראת העונש היא ממקדת אותנו יתר על המידה בהופעות החיצוניות של השגחת הבורא. וההופעה החיצונית זה מידת הדין. והיראה הזו לא מאפשרת לנו להיכנס פנימה אל עומק הדין ולראות שתוכו רצוף ומלא וגדוש וספוג ברחמים עליונים. ממש כמו הרופא המנתח שיש לו חלוק לבן. אבל היום הוא עושה ניתוח כירורגי. היום הוא קוטע רגל. היום הוא קוטע יד. מידת היראה, יראת העונש, גורמת להסתכל דרך חור המנעול של חדר הניתוח. ולראות דרך חור המנעול, יד מורמת, לא בכזו צורה כמובן, אבל רואים יד מורמת עם סכין. והסכין נכנס לתוך גוף האדם. והתמונה המאוד מצומצמת מראה לי רק את הסכין ואת היד המורמת. ואני צועק בכל הכוח. רצח בחדר הניתוח. משתיקים אותי, יורים, תסתכלו מה עושים בחדר הניתוח, רוצחים שם. לא הבנת, לא הבנת. זה מלאך רחמים, הרופא הזה. הוא מציל שם אדם ממיטה, הוא קוטע את רגלו, אבל זה בהרדמה. משתדלים לעשות את זה בצורה כמה שיותר נקייה, כירורגית נקייה, מבלי להסב כאבים ונזקים מיותרים. היום כבר בכלל יש שיטות שאני חשבתי שיש כבר עלוקות היום, כן? היום משתפים אפילו את כל מיני אלמנטים ביולוגיים בניתוחים, בקיבים, באולקוסים, כן? קשה מאוד לרפא אולקוסים, אבל היום משתפים היום כל מיני אמצעים ביולוגיים כדי לרפא קיבים על ידי עלוקות, כך שמעתי. מכניסים עלוקות, כן? לפצע, שמים אותו על הפצע, את העלוקות, והם אוכלות את הבשר המת בדיוק מילימטרי, מילימטרי, רק את התאים המתים. זה עלוקות שהן אוכלות רק תאים מתים. שהן עולות, כן? בדיוק שלהם, פי כמה וכמה על כל מנתח בעל יד שליטה. לא משנה מי זה יהיה. הכי מוכשר, הכי מספר אחד בעולם. העלוקות האלו שמות בכיס הקטן שלהם. כן? אני חושב שכבר משתמשים בזה, אם אני לא טועה, לא רק בניתוחים ניסיוניים, או לא רק על בעלי חיים, אפילו ממש משתמשים, נדמה לי, אני לא טועה, התחילו להשתמש בזה. זה דבר מאוד מעניין. בכל אופן, זה אופן הפעולה של הדין. הדין הוא בא לעקור מהמציאות רק את הדברים המקולקלים. הדינים שפוגעים בנו, אם זה הדינים הנפשיים, הרגשות נפש לא פשוטות, אם זה נפילות רוחניות, אם זה דינים פיזיים שאדם סובל בגופו, הדברים האלה מדויקים בצורה יוצאת מגדר. זה לא אלוקה, זה אלוקה. זה ריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא ברחמים הרבים, ברוגז רחם תזכור. בעיתות הרוגז, ביסוד הרוגז, יש רחמים עמוקים ביותר. שמידת העירה לא מתפתחת כראוי. היא לא מצליחה לזהות את עומק הרחמים שזורמים בתוך הדין. והיא ממקדת את האדם בצד החיצוני, וגורמת לו להיות פחדן, להיות כפייתי. מערכת היחסים שלו עם הקדוש ברוך הוא, היא מערכת יחסים של נתין ואדון, אדון קשה, עריץ, אל קנה ונוקם. זו בעיה. אז אפילו ברמות של היראה, יראת האלוקים, אנחנו רואים שיש בזה כמה וכמה מדרגות. כן? אנחנו הבדלנו באופן גז בין יראת העונש ליראת האהבה, ליראת הרוממות, אבל בתוך יראת העונש יש מדרגות עד אין ספור. המון המון מדרגות. כן. כן.
אנחנו אומרים
את תכונות משלימות. כן, היראה ועד יראת הרוממות, היראה צריכה להופיע כיראה מפני טוב אינסופי. זה יותר הערצה, נקרא לזה כך. נקדישך ונעריצך. כן? זאת אומרת, היראה היא צריכה להופיע ככוח שגורם לנו, כן? גורם לנו כבוד עמוק מאוד כלפי היסוד האינסופי. מה עושה מידת האהבה? מידת האהבה מגלה לנו עד כמה אפשר להתקרב אליו. אבל היראה שאומרת שלא נתקרב יותר מדי. זאת אומרת, היראה ואהבה הם שני כוחות, כן? שאחד הוא לוקח אחורה ואחד קדימה. כן? היראה היא נותנת את הרגשה שיש לי פה עסק עם דבר אינסופי, כן? שהוא בורא ואני נברא. אבל מצד שני, מכיוון שהוא טוב אינסופי, הוא רוצה להטיב לי. מכיוון שהוא רוצה להטיב לי, הוא קורא לי עם האצבע ואומר לי, לך בדרכי, תדמה לי. וזה אהבה. אהבה היא מקרבת למה שאפשר להתקרב. היראה שאומרת שלא נתקרב יתר למידה.
מה זה להתקרב?
יתר למידה זה... כשאדם מרוב שהוא אוהב, כן? מאהבה יכול להיות דברים מאוד מסוכנים. כן? כשאדם אוהב משהו, שהוא מרגיש שהדבר הזה הוא נעים לו, הוא יכול להתקרב לו בצורה כזו ששוברת גבולות. כן? אנחנו רואים אהבות, אהבות בין בני אדם. כן? כי חזק נדב ואביהו זה דוגמה, כן? זה דוגמה לאהבה מופרזת ברוחניות. כן? שהם הקריבו אש זרה אשר לא ציווה השם. כמובן זה הכל בדקות שמה. אבל זה תולדת האהבה. זה תולדת האהבה המופרזת שאין עירה. הורו הלכה בפני רבם, כך הוא מחזל. נכנסו שטויי יין, הורו הלכה בפני רבם, לא נשאו להם נשים, שכל הפעולות האלו זה פעולות שהן פוגעות במידת הדין. לא עליהם את הדין. הורו רעה בפני רבם, אין דין. כן? שטויי יין, אין דין. כי שתיית היין גורם להתפעלות והתפזרות הכוחות, רגש, דמיון וכן הלאה. אפילו לא נשאו נשים. גם נשים הן שייכות ל... כן? לגבולות. לא קראתי לאשתי אשתי, אלא אשתי ביתי. אישה שייכת לגבולות. כן, מאוד מעניין. צריך להעמיק בזה. אבל בכל אופן, היה חסר להם את היסודות הגבוליים לפי מדרגתם, היה להם הופעה יותר של אהבה, פחות עירה. חוסר איזון בין אהבה ועירה, כבר לגרום להתקרבות יתר, עד כדי שריפה. כן. אפשר לומר בהחלט. בסדר? כן, מה רצית לשאול בני? כן.
הנמוך, יש לו גם
משמעות,
אז רציתי
לשאול,
אני יודע
כמו יראה
ואהבה, אז
נגיד דוגמה, יראה
מכלב, אז איזה משמעות רוחנית יש?
רוחנית? לא, לא זה רק משמעות... קיומית, קיומית, כן. אנחנו רואים ש... יכול להיות בהמשך, אם אדם ילמד את הסוגיה הזו של פחד מכלב, ילמד אותה היטב, יכול להיות שיוכל להפיק מזה איזושהי תועלת, שתוכל לשמש את המדרגות יותר גבוהות. אבל ככלל, יראה מכלב, יראה עם בשר ודם, כן? היא פעולה שיכולה לשמור אותנו מנזקים. לא להסתבך עם האדם החזק, האדם האלים, כן? האדם השליט, האדם, כן? לא להסתבך, כן? מוראה של מלכות קוראים לזה. אילולי מוראה של מלכות, איש את ראהו חיים בלעו. רואים שמוראה של מלכות שמתבסס באמת, כן? על היראה הנמוכה ביותר. כן? יראה מהשוטר, יראה מרפורט, יראה, כן? מהשלטון באופן כללי. זה דבר שהוא גורם להרבה אנשים לבטל או לדחות את זדון ליבם. לא יצויר שזה לא היה קיים, אנחנו כבר לא יודעים מה היה קורה. וגם אנחנו היינו משתתפים במשחק הזה של גזול כפי יכולתך, אילולי מוראה של מלכות. ברוך השם שלא צריך לעמוד בניסיון הזה. כן. אז יש בזה הרבה תועלת, אין שום ספק. כן. הרבה תועלת. כי לפי קדושת עמקי חוכמת היראה, כלומר, אמרנו, כלומר, כשמדובר על היראה, זה מה שהתחלנו להגיד. כלומר, מדוע אנחנו חייבים להגיד שצריך ללמוד את מידת היראה יותר, ואי אפשר להשאיר אותה רק כפי ההופעה הראשונית שלה? כי לפי קדושת עמקי חוכמת היראה, שכל החוכמות הן הצעות והכנות להם, כל החוכמות המצויות והמוכרות לנו, כולן, תפקידן וערכם זה רק מצד מה שהן מבררות לנו את הצורך להיות ירא מגדולת אינסוף. איך אומר הרמב״ם? ואיך היא הדרך ליראתו ולאהבתו? שיסתכל בברואיו הנפלאים, ומיד הוא ירא, כן? החתום, מיד הוא ירא ואוהב את האל הנכבד הגדול והנורא. כלומר, כל החוכמות כולם, ביולוגיה, פיזיקה, הנדסה, כל החוכמות כולם, אסטרונומיה, כל החוכמות כולם זה רק הצעות והקדמות וסימני דרך למצות מתוכם בסופו של דבר את הידיעה האחת. שאו מרום עיניכם, וראו מי ברא אלה. זה התפקיד של החוכמות. כל החוכמות זה סימני דרך, זה אבני ציון. זה ציוני דרך, שעניינם זה להביא אותנו לידיעה הראשית. ומה היא? בראשית ברא. כל הבריאה, כן? הנשקפת לעינינו, הנתפסת בחושינו, המובנת לשכלנו, תפקידה זה לפתוח לנו פתח, מה שנקרא פתחים חיצוניים, פתח החצר. זה לפתוח פתח כדי להיפגש עם הידיעה האמונית של מציאות אינסוף ברוך הוא, שברא את העולם הזה כדי להיטיב לאדם. על כל שכלוליו, ועל כל האפשרויות המצויות בו, ועל כל הטובה שנשפעת פה בלי הרף, רגע רגע, שנייה שנייה, שעה שעה, יום יום. כל המרחב העצום הזה נועד אך ורק לשמש כחלון ראווה לאדם, כל החומות כולם. חלון ראווה שבהכרח מוביל אותך למסקנה הראשית, בראשית ברא אלוקים. במילים אחרות, להוביל אותך ליראה, ליראת הרוממות. אתה מתפעם. וואו, מה קורה פה? איזה גודל? מי עשה את כל זה? מי עומד ביסוד הבריאה הזו? מי כיוון לטובתי באופן כל כך נפלא? מאיפה הכל מתחיל? זה אינסוף. גם הפילוסופים הגויים, שוחרי האמת, היותר אמיתיים מהם, ידעו להגיד את זה. ידעו להגיד את זה. אחד מהם שהוא הסתכל, הוא היה איש מדע וגם פילוסוף, אז הוא אמר את זה באופן חד משמעי. אין אפשרות להגיע למסקנה אחרת מאשר לומר שבורא אינסופי. אינסופי. ברא את הבריאה. רק הוא המשיך ואמר. בסדר, אני לא מצפים אלי יותר מזה. רק הוא המשיך ואמר. אינני יכול לומר לכם שהבורא הזה רוצה מכם משהו. אבל ודאי שהוא ברא את העולם המופלא הזה. והוא אינסופי. אני כותב את זה, אומן אינסופי. כן, אומן אינסופי. להגיד לכם שהוא רוצה מכם משהו. שיש תכלית למציאות הזו, שהמציאות הזו מונחת, מודרכת, שמאז שהוא ברא את העולם, הוא הופיע בתורה, תורה מן השמיים, עם הוראות מפורשות ומצוות, איך לגלגל את העולם הזה לתכליתו, זה אני לא יכול להגיד לכם. איש הישר בעיניו יעשה. ובזה אני חושב שהוא נוהג בהגינות גדולה, בהגינות מאוד מאוד גדולה, ולא נוטל לעצמו את הכתר, כן? כאילו הוא מחזיק בדעת ההתגלות, אליו יתגלה הבורא, ולי הוא אמר, זה חלק מההגינות הפילוסופית, כן? של הפילוסופים האמיתיים. זה חלק מההגינות. כך גם אמרו הפילוסופים היוונים. אריסטו. שעל שמו באמת המושג הזה של אריסטוקרטי. גם אריסטו אמר. ודאי שהקדוש ברוך הוא, כן? נמצא ביסוד הבריאה. אבל הוא לא משתתף כאן. איך אומרים? כמו הבלונים, זה המכשיר שעושים בלונים עם סבון. אני מנפח כאן בתוך, מקשקש ככה, בתוך הקערת הסבון, עושה ככה, יוצאים מיליון בלונים, אבל אין לי כבר שייכות אליהם. מרגע שהם נפרדו מהמכשיר הזה, אין כבר נתונים לחוקיות אחרת לחלוטין. אני כבר לא שולט בהם, יכול להסתכל עליהם כמובן, כן. עכשיו ראיתי בחתונות מביאים את זה, יש בחתונות, מישהו ראה את המכשיר הזה בחתונות? יש מכשיר שראיתי בחופה, אז עושים ככה עם המנואלה, מיליוני בלונים, מעל החתן והכלה, מישהו ראה את המכשיר הזה? אתה ראית כבר את זה? כן. פעם ראשונה שראיתי את זה באיזה חתונה, מאוד מעניין, שכזה, כן. ממש, ממש יפה ככה עם האורות, זה נראה כזה יפה. אבל ברגע שהבלון, כן, הוא מתנתק מהמכונה, אין לך שום שליטה עליו. כך הם טענו לגבי ריבונו של עולם. ברגע שהעולם נברא, זה כמו בועה. כרגע אתה נתון לחוקים אחרים. כל חוקי המציאות המוכרים לנו, כוח הכבידה, כן, לידה ומוות, כן, התמורות, כל מה שקורה בעולם הזה זה חוקיות שפועלת על כל נברא. וריבונו של עולם כביכול אינו יכול להוציא קהילה משם. העולם שהוא ברא, הוא לא מעוניין, אין לו עניין. הוא שוכב לו שם במנוחה אולימפית, כך אומר אריסטו. כן? זה נקרא אריסטוקרט. מה זה אריסטוקרט? זה אדם שהוא יושב לו במגדלי השן שלו, ולא אכפת למה קורה למטה, הוא מסתכל על כל המציאות כמו אדם שמסתכל על איזה כוס מים, כן? וכל מה שקורה כאן מבחינתו זה סך הכל גלים בכוס מים, מה אכפת לו בכלל? הוא יושב לו שם אבסולוט, כמו בודה. ככה יושב לו ככה ישיבה מזרחית, ככה מסתכל נוכח, וזה חיוף פלגמטי כזה, מסתכל על העולם, מביט עלינו מלמעלה ובוכה, כן? למה אמרנו את זה? מישהו זוכר מה? נו נו, מישהו? איפה התחלנו? אף אחד לא זוכר איפה דיברנו? נדע איפה? איפה אינו? איפה התחלנו? למה אתם נותנים להתרחק? וזה הקשר דיברנו. איך הגענו לזה? מאיפה יצאנו? כן, באופן כללי. כן, 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 יפה, 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 שרקוח, שרקוח, למה אתה לא אומר, נתן? בסדר, זה מה שאמרנו, כלפי קדושת עמקי חוכמת היראה, שכל החוכמות הן הצעות והכנות להם, זה מה שאמרנו, רוצים רק להוכיח שכל החוכמות הידועות לנו, הן למעשה אמורות להוביל לידיעה המרכזית של בראשית ברא אלוקים. כן, מה, מישהו רוצה לשם משהו? כן, כן, כשה. כן.
שהיא בעצם לפחות לפי מה שנראה במציאות שלנו היא זו שגם נותנת את המגמה, את מעמידת היראה, היא מבבלת גם את הלאט לאט המגמה.
נכון. מידת היראה היא מבררת את המגמה, מידת היראה היא נותנת לנו את הביטחון הגמור, שכוח הטוב, כוח הטוב הוא שליט במציאות כולה. ככל שמידת היראה יורדת, ככל שהערצת הטוב היא נחלשת, ממילא האדם נעזב לחוקיות של העולם הזה. קשה לו לקום בבוקר, זה טבע. לא מתווכחים עם הטבע. קשה לו לא לקלל, זה טבע. לא מתווכחים עם הטבע. כן? כל החולשות המוסריות של האדם, וחוסר היכול שלו להתגבר עליהם, זה מכיוון שלפי תפיסתו, ולפי אמונתו, לא מעורב בתוך הבריאה הזו כוח טוב. בתוך הבריאה, לא שם למעלה. בתוך הבריאה. ברגע שאדם מרגיש שכוח הטוב הוא מצוי בתוכו, האלוקים נמצא בתוכו, בדמות נשמה, וכל הופעותיה. ככל שיותר מברר לעצמו את הדבר הזה, כוח הטוב הזה מתחיל להשתלב ולהתמזג בחייו. ואז הוא מתחיל לסלק את כל החולשות. הוא מסייע לו, כן? לתקן את המידות, לתקן את המעשים. אבל כל עוד הוא חלוש בהכרתו של האדם, הדבר הזה הוא גורם לאדם להיות חלק מהמעגל, התנועה המעגלית של העולם הזה. אכול ושתו, כי מחר נמות. חיים פעם אחת. חיים פעם אחת, כן? פעם אחת חיים. יש לך הזדמנות אחת. אתה חי בתוך מעגל, החוקיות שלה ידועה מראש, כן? כולם שמחים שאתה נולד, אבל מאותו יום שעושים לך, כן? חוגגים את לידתך, כן? אז יש לך כבר יום אחד פחות לחיים, מצד אחד שמחים, מצד אחד שמחים, כי נולדת, אבל יש לך כבר יום אחד פחות בחיים. היום אתה בן יום אחד, בן 8 ימים, בן יום אחד, לא משנה. אתה בן יום אחד, אז כולם שמחים שהופעת, אבל יש לך כבר יום אחד פחות לחיים. כן? וזה דבר לא פשוט. ככל שאדם יותר פסימיסט, היום האחד פחות, הוא יותר דומיננטי בהכרה שלו. ככל שאדם יותר אופטימיסט, אז עצם העובדה שאני חי, זה הדבר יותר משמח. ואני יודע שהיום שעבר, היום שעבר זה כמו מנת דלק שנשרפה, כדי להטיס אותי גבוה יותר. זה מנת דלק. שילמתי מחיר של יום אחד, 24 שעות, שכל רגע בו יש לו ערך וויטמין עצום, שבאמצעותו אני יכול לפתח את מימד הנצח שבי. כך יאמר האופטימיסט, איש האמונה. כן, זה ההבדל. אבל נכון מאוד מה שאתה אמרת. מידת היראה היא עוזרת ומסייעת לנו מאוד מאוד להיות שייכים למגמה חיובית. למגמה הלוהטת של המגמה. נכון? צודק. כן. מה? אבל בוא לא ניכנס לזה יותר מדי, כי זה הרי לא נושא שלנו באמת, כן. יש דבר, זה מאוד מעניין ומרתק, אין שום ספק שזה נושאים שמשלימים, אבל אחרי זה אני צריך לשאול אתכם כל כמה דקות, איפה הייתי? כי אנחנו כבר מתרחקים יותר מדי. אז אנחנו קצת, בכל אופן, אבל אנחנו נדבר על זה בעזרת השם. נדבר על זה בינינו בעזרת השם. כן. אבל הידיעה כן. כי לפי קדושת, עמקי חוכמת היראה, שעליה אנחנו מדברים כאן כרגע, שכל החוכמות, אין הצעות והכנות להם לעמקי, כדי להבין את עמקי חוכמת היראה. לא יוודאו עמקי חוכמת היראה, לא יוודאו לאדם מצד הדיבור החיצוני. אלא בהגיון הלב, בדיבור הפנימי. זאת אומרת, רב אומר לנו פה עוד מימד, חוץ ממה שאמרנו. איפה נמצאת היראה באמת? איפה מקומה של היראה? איפה מתחבט? איפה המקום ששם היא נתפסת לאמיתתה? ובעצם מה תפקידם של החוכמות החיצוניות? איזה מימד עומק הן אמורות לגלות? אומר לנו הרב, לאמיתו של דבר אין דרך להבין את היראה בהבנה חיצונית. יש הרבה ספרים על היראה אגב, תלכו למעלה לספרייה ותראו, יש המון ספרים על היראה. והספרים באמת מלאים בחוכמה, בהגדרות, בתיאורים, בסיפורים, במשלים, בפסוקים, דברי חז"ל יוצאים מגדר רגיל. אבל כל תפקידם של הלימודים האלה בסופו של דבר, זה רק להקיש על דלתות הלב. כל הלימודים החיצוניים, בסופו של דבר תפקידם זה לפתוח שער אחר שער של התודעה ולהגיע לעומק. בפנים, 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 ששם באמת היראה היא נתפסת לאמיתתה. דוגמה. אתה יכול להרגיש אהבה. יש לך חבר שאתה מאוד מאוד אוהב אותו. יש ביניכם קשר יוצא מגדר רגיל. אתם מבינים אחד השני עוד לפני שאתם מדברים בכלל. אתם מרגישים שאחד יושב בתוך ליבו של השני. מבקשים לכם להסביר את זה. תסביר לי מה אתה מרגיש. דביקות. נאמנות, הקרבה אחד למען השני, זה הכל תיאורים חיצוניים. אבל האם באמת אותו אדם שלו אתם מספרים את חוויית האהבה הפנימית הזו יכול להבין את הדברים באמת? ודאי שלא. מה שהוא כן יכול לעשות אגב, זה שעל ידי המילים שאתם אומרים, כן, הוא ידבר אל ליבו, ויש לו בלב את האהבה. יש לו גם, רק הוא לא חווה אותה בינתיים. על ידי הדיבורים שלכם, שאתם משלחים אליו דיבורים של אהבה, כן? ממקור החוויה הפנימית. למרות שהדיבור זה כאפס וכאין לעומת החוויה. אבל מכיוון שסוף סוף אנחנו מניחים שגם בליבו חבויה הנטייה הזו, אלא שלעת עתה היא מסתתרת וגנוזה, על ידי הדיבורים של אהבה, על ידי דיבורים של יראה, אנחנו בעצם מעשים, עושים איזה מין עיסוי כדי לשחרר או לפתוח את ערוצי האנרגיה הפנימיים. וחנה מדברת, איך כתוב שם סוף פסוק? וחנה מדברת אל ליבה. זאת אומרת, לדבר אל הלב. הנחת היסוד היא שבתוך הלב שלנו, הכל מצוי בממד העומק. אנחנו לא מדברים כרגע פה על העירה הנמוכה, שהיא לא נמצאת בממד העומק. היא נמצאת בצד הספונטני הגלוי, כך כבר אמרנו. אנחנו מדברים כרגע על ממד העומק. שם בתוך ממד העומק, בריף הפנימי הזה, 24 קילומטר בעומק האוקיינוס הפנימי שלנו, מה נמצא שם? מה קיים שם? שם נמצאות כל האמיתות הגדולות ביותר. הבעיה היא שצריך לצלול לשם. צריך לצלול לשם. אז אתה מצפה למצוא את היראה בעומקים של 5 מטרים. נכון שבחמישה מטרים אתה יכול כבר לפגוש איזה ריף. כמו שאמרנו, יראת העונש. יש שם תריף של יראת העונש. ב-20 מטר אפשר למצוא יראת עונש יותר מזוכחת. ב-50 ו-100 אפשר להתחיל להיכנס כבר לתחום של יראת הרוממות. קצת קצת אתה מתחיל להרגיש איזה נוכחות של כוח טוב במציאות. הוא עדיין לא מובן לך, עדיין אתה לא מבין את הפנייה שלו אליך. עדיין זה רופס, עדיין זה רופף. אבל אפשר כבר למצוא שמה. אבל אתה רוצה להגיע ל-2000 מטר, אתה רוצה להגיע ל-12 קילומטר, אתה רוצה להגיע ל-24 קילומטר, ששם נחים להם במנוחה, בפנימיות. שם נחים כל האמיתות הגדולות של החיים. בעומק העשירי, 10 לשונות של תפילה, כן, בספר תהילים, רינה, תפילה, כן, עוד ביטויים שמה שכולם שייכים, זה ביטויים של תפילה, כך אומרים, כן? למה 10 ביטויים? כנגד 10 עומקים שבלב. אומר לנו הרב, שאנחנו רוצים להבין את היראה באמת, אנחנו צריכים לשאוף להיפגש איתה, כפי האופן שהיא מופיעה בעומק הפנימי ביותר שלנו. ברוך השם שהיא כבר הוציאה אצבע אחת החוצה. יראת העונש. 2 אצבעות החוצה. יראת עונש יותר מתקדמת. 3 אצבעות מתקדמים יותר. אבל אין מנוס. חייבים לרדת עמוק עמוק. כל הלימודים כולם, כל הלימודים כולם, במיוחד לימודים או ספרים שנכתבו על ידי אנשים שרוב חייהם מצויים 24 קילומטר בעומק האוקיינוס, נחים על קרקעיתו במקום העמוק ביותר. במיוחד ספרים שנכתבו על ידי אנשי מעמקים כאלו, דגי הים שנמצאים בעומקים היותר גדולים. ספרים כאלו, שאלה גם אם הם כתובים בשפה שאנחנו יכולים להבין אותם כמובן, אבל ספרים כאלו שנכתבו על ידי מי שנאה דורש ונאה מקיים, יש להם את הסגולה ואת היכולת לקחת אותנו פנימה, לשאוב אותנו עמוק לעולם היראה הפנימי. ממש. זה הכלל. זה מה שהרב אומר כאן בהמשך, אנחנו נראה, כן? אבל קודם כל, נבין את העניין הזה, כי לפי קדושת עמקי חוכמת היראה, שכל החוכמות, עם כל עומקם, זה רק הצעות והכנות כדי לנקוש על דלת הלב, כדי שתיפתח וניכנס פנימה. הם רק הצעות והכנות להם. לכן לא יוודאו לאדם מצד הדיבור החיצוני, שלא תטעה את עצמך ולא תשלה את עצמך לחשוב שאתה ירא, בזה שאתה יודע את כל חובות הלבבות בעל פה, או בזה שאתה יודע את שער היראה בעל פה. אתה לא, אתה עדיין לא ירא. אתה יודע לדבר על היראה. אני מוכן להסכים איתך גם שהלימוד הזה גרם לך איזו התרגשות פנימית אולי, אבל אתה עדיין רחוק רחוק מלחוות את החוויה הפנימית של היראה. יש עוד זמן, עוד חזון למועד, יש עוד שלבים, לאט לאט. צריך גם לימודה של תורת היראה, וצריך גם שימושה של תורת היראה. צריכים לראות אנשים שחיים יראה. איך הם מתנהגים? איך היראה הפנימית הזו, כן? איך היא בעצם פועלת עליהם? על המעשים שלהם, על צורת הדיבור שלהם, על המידות שלהם. צריך להתפעל מזה. צריך לחפש את האנשים האלה. זה לא פשוט למצוא את האנשים האלה. זה מאוד לא פשוט למצוא את האנשים היראים האלו. אנחנו הרבה פעמים בעצם מסתפקים בסיפורי צדיקים, אבל גם בדורנו עדיין, כמובן, לפי המדרגה של הדור הזה, אפשר למצוא אנשים יראים עם הטעם של פעם, עם הטעם שעליו אנחנו מדברים פה. אלו אנשים שצריך להתבונן בהם, על שפת הגוף שלהם. כל תנועת גוף שלהם זה לימוד שלם. כל תנועת גוף. כשמחסים למקולת וקונים תבנית ביצים או מרגרינת מזולה, כדאי לשים לב איך הם עושים את זה. איך הם עושים? כל ההופעות, כל התנועות שלהם, זה תנועות שיונקות באופן ישיר מעולם פנימי עירעתי של יש השם במקום הזה. גם בדורנו. צריך לחפש אותם, צריך להתעקש להיות במחיצתם. כן? אבל זה קיים. אז גם לימודה של תורת העירה, ותורת העירה היותר מסולטת, היותר איכותית, כמו שאמרנו, וגם לשמש את היראים בדורנו, כן? ספרי צדיקים, כן? בספרים המתאימים צריך לקרוא את זה, כי היום יש המון המון סיפורי צדיקים שהם לא אמיתיים ולא מבוררים, כי בדומני שקראתי את זה בכוכבי אור, כך כתב שם בכוכבי אור, ספר שנכתב על ידי רבי שמואל הלוי, חסיד ברסלב נלהב במאה הקודמת, בראשית המאה הקודמת, כן? אז הוא כותב בספר שלו כוכבי אור, שכך נמסר להם בשם אחד מחסידי ברסלב הגדולים בדורות הראשונים, שכל ספרי הצדיקים הם בעצם לא מבוררים, כל ספרי הסיפורים הם לא מבוררים, רוב רובם ספרי הסיפורים, חוץ מסיפורי הבעל שם טוב, כן? ועוד כמה ספרים בודדים. כל השאר זה סיפורים, איך הוא אומר שמה? שבדו אותם עמי ארצות ביין של אחר הצהריים. כן, בין כוס שלישית ורביעית, יש ביטויים שם חריפים, אז זה לא פשוט, צריך לדעת איזה ספרים לקרוא. כן, יש מה שנקרא, אני לא מכיר, אתה מכיר את הסדרה סיפור של שבת? מישהו מכיר את הסדרה סיפור של שבת? מה, אתה לא מכיר את הסדרה הזו? סדרה נפלאה. כדאי לכם לראות את הסדרה הזו. כל הסיפורים שם זה סיפורים מבוררים. מבוררים. איש מפי איש. מפי איש עד המקור. כן? זה יתרון עצום. כי קשה למצוא סיפורים אמיתיים בדורנו. זה קשה מאוד. כן? אז גם, שם הוא מעיד אגב בכוכבי אור, הרב שמואל הלוי, כן? זיכרונו לברכה, הוא מעיד שם שגם ספרי... גם סיפורי צדיקים של ברסלב, כן, הם נכונים, חיי הרן כמובן, הסיפורים האלו, הספרים האלו, הם מבוררים מעבר לכל ספק, אבל צריך לברר. בכל אופן, סיפורי צדיקים מבוררים, יש להם השפעה בלתי רגילה. איש צדיק היה, כן? הרב אריה לוין, מלאכים כבני אדם. אתם קראתם את הספר הזה? קראתם את הספר על הרב קוק, מלאכים כבני אדם? מובטח לכל מי שיקרא אותו, אבל לא לקרוא אותו בשנה, לקרוא אותו בשלושה ימים. לקרוא אותו ככה, ביעף אחד. להיכנס אליו, לקרוא, להתבשם, כל מי שקורא את הספר הזה, יבין יותר טוב, וגם ירגיש יותר טוב, מה זו יראה, שאנחנו מדברים עליה כאן. להיפגש עם רב קוק, אפילו באמצעות האנקדוטות האלו. זה אנקדוטות, זה סיפורים איכותיים, זה דגימות, זה ביופסיות של העולם היראתי שלו. יראת הרוממות, אהבה, זה פלאי פלאים. אתה קורא שם בפנים, הצורה שהדברים הובאו על ידי שמחה רז. זה פשוט לא יאמן. תקראו את הספר הזה. כדאי מאוד, כל מי שלומד בית המדרש פה, אני חושב שחייב את זה לעצמו. אבל לענייננו, לסוגיה שלנו, ודאי וודאי שזה יוכל לעשות לכם, לכל אחד מאיתנו, איזשהו צלילת מעמקים בעולם היראה, בלי שום ספק, גם במימד, בעיקר במימד הרגש, גם קצת להבין, קצת להבין בשכל, כן? בלי שום ספק. זה משהו. מלאכים כבני אדם. תקראו את הספר הזה. כן. אז בואו נראה את הלאה. כי לא יוודאו לאדם מצד הדיבור החיצוני, אלא בהגיון הלב בדיבור הפנימי. וזהו בעצמו סיבת ההיעלם שלהם. עכשיו הוא חוזר לדברי הרמח"ל. למה בני אדם לא מתעסקים בלימוד המידות באופן עמוק? זאת סיבת ההיעלם. זו הסיבה שהמידות נעלמות מאיתנו בעמקותם. למה? בגלל, מצד, שהמון האנשים, אפילו החכמים, מורגלים בחוכמות שבהם עניינם שווה בדיבור הפנימי כמו בדיבור החיצוני. ורוב החוכמות שידובר בהן יוכר מצד הדיבור ערך העומק שבהן, והכרח לעיין בהם עיון שכלי עד שידען. ואי אפשר לשום בעל שכל מאותם האנשים שהוא יצייר לו שהוא יודע אותם אם לא ידען. משפט קצת מורכב. מה אומר הרב בפשטות? מה אומר הרב פה בפשטות? הבעיה שלנו זה החוכמות החיצוניות. היום האדם השלם הוא האדם החכם. הוא אדם בעל התעודה. תעודה. יש לו ידע. זה דור של ידע. כמה אתה יודע? כמה אתה חולש על מידע? אתה רופא, אתה פיזיקאי, אתה אסטרונום, כן? זה תרבות של ידע. תרבות יוון היא תרבות של ידע. תרבות ישראל זה תרבות של מודעות ולא של ידיעות. זה מה שאמרנו. שיהודי מסתכל על השמיים, הוא אומר, מי ברא כל אלה? שמדען מסתכל על השמיים, הוא מוציא את הסרגל, הוא מוציא את הטלסקופ, והוא מתחיל למדוד מרחקים, חום, אור, זוויות, ואת זה הוא מנחיל לדורות הבאים. אבל מה כל זה אומר? אתה יושב שם באריזונה, בטלסקופ הזה, וצופה שם בקצה העולם, אני יודע איפה, על השמיים. ראית שם איזה כוכב. מה אתה למד מזה חוץ מהעובדה שהכוכב הזה הוא רחוק מרחק כזה וכזה מכדור הארץ, ועכשיו אתה בודק אם יש שם מים ואוויר ואיזה אורגן לפליטה. מה חוץ, מה זה אומר כל הגלקסיות המדהימות האלו? חוכמה חיצונית לא מאפשרת לאדם לחדור למשמעויות של המראות שהוא רואה, של הצלילים שהוא שומע. אומר לנו הרב, הבעיה היא שבתרבות של ידע, אנחנו נעצרים בתמונת העולם החיצונית. אנחנו לא מתבוננים התבוננות תכליתית ומגמתית מוסרית. מה זה אומר טביעת האצבעות הזו שאני רואה כאן? מה זה מלמד? מי יצר את זה? מי עשה את זה? ברגע שלא זו השאלה, ממילא העולם הפנימי חסום. הוא לא רלוונטי. מה אתה מספר לי על עולם פנימי שנמצא בתוך הלב, בעומקים של 24 קילומטר? אני לא זקוק לעולם הזה. לא זקוק. הפיק. קורוס. תוציא את האלוקות. אני לא זקוק לתורת המעמקים. אין לי שום עניין בה. אני מנהל את החיים על פי ידע. זה מספיק לי כדי לבנות חללית, כדי לבנות בית, לסלול כביש, לחיות חיי נוחות, לשכלל את החיים. החיצוני, מה אתה בכלל עכשיו מתחיל להכניס לי פה את כל המימד הזה? אני זקוק להכיר את פנימיות היראה? מספיק לי שיש את היראה השימושית היומיומית. מה אני צריך את למד העומק שלה? אין לי שום צורך בה. העולם לא מתנהל על פי החוקיות של המעמקים. לא מתנהל על פי החוקיות הזה. בעל המאה הוא בעל הדעה. ולא בעל הדעה הוא בעל המאה. בעל המאה הוא בעל הדעה. הוא קובע איך העולם צריך להתנהל, בעל המאה. אומר לנו הרב, מכיוון שכל התרבות סוחבת למקום של הידע החיצוני, ממילא מסתפקים בהבנה, כן? חיצונית וזהו. זאת אומרת, אתה רוצה להיות מתמטיקאי טוב? זה ברור שצריך ללמוד לימודים כאלו ואחרים. נגמר הסיפור, ואם אתה תלמד אותם, אתה תהיה כמו איינשטיין. אז הוא נכון שימציא את תורת היחסות. אבל אם אתה תשב 20 שנה ותלמד, אתה תדע את זה כמוהו. אתה רוצה לדעת איך עושים מנורה? אז נכון שאדיסון ימציא את המנורה. אבל אם למד אותך לעשות מנורה, אתה תהיה כמו אדיסון. תעשה מנורה גם. אתה יכול גם לעשות מצלמה. אין שום בעיה. זכור שבית הספר לימדו אותנו לעשות מצלמה. את החוקים אמנם ימצא או גילה מישהו מסוים, אבל אחרי שהוא גילה וכתב את זה בספרים, כל אחד יכול להמציא מצלמה, כל אחד יכול ליצור מצלמה. אתה יכול ליצור גם רכב, אין שום בעיה. אז נכון, כל הכבוד לפורד. אבל אתה יכול לעשות גם רכב, להשתמש בכללים שלו. אתה יכול להעתיק. מה שאין כן בחובות הלב. חובות הלב זה משהו אחר. זה לא דבר שהוא נמסר באופן השווה לכל נפש. חובות הלב זה דבר שכל אחד פוגש אותו בתוך עצמו. זה דבר אינטימי. זה דבר פנימי. זה דבר שמשוואות חיצוניות לא יכולות לפתור אותך. משוואה חיצונית לא יכולה לתת לך את היראה. בשום פנים ואופן. עד שלא תמצא את זה בתוך עצמך. אם אין אני לי, מי לי? אף אחד לא יכול לתת, לא יכול לתת לי את היראה על ידי בירור חיצוני. זה יכול לשמש אמצעי, זה יכול לשמש, כמו שאמרנו, מורה דרך, כן? איזשהו תמרור, אבל סוף סוף זה לא שם. זה לא שם, זה בפנים. בוא נראה, הוא אומר את זה בלשונו. מצד שהמון האנשים, אפילו החכמים, מורגלים בחוכמות, איזה סוג של חוכמות, שבהם עניינם שווה בדיבור הפנימי כמו בדיבור החיצוני. ורוב החוכמות שידובר בהן יוכר מצד הדיבור. בדיבור אפשר להסביר את הדברים. בפה, כל דבר שאפשר להסביר אותו בפה, כל דבר שהפה מספיק כדי לתאר אותו, סימן שהוא דבר מצומצם. כי הפה, הדיבור, הוא כוח מצמצם. זה כוח של הגדרה. כשאנחנו מדברים כאן כרגע, אנחנו מגדירים דברים. כל הגדרה היא מצמצמת. עם כל חשיבותה של ההגדרה, אין לנו ברירה, אנחנו צריכים להגדיר, אנחנו בעולם הזה. בעולם הזה, אנחנו נמצאים בממדים של גובה, אורך, כן? אנחנו בעולם של זמן. אין לנו ברירה, אנחנו חייבים לצמצם. סליחה, אתה יכול להביא לי את הדף על השולחן? תראו כמה הגדרות היו לי פה. אתה, שולחן, דף, תראו כמה הגדרות. אבל אם לא הייתי מגדיר, לא היית יכול להבין בכלל. תראו לו שיש שותק, ורק מבטא את הרצון שתביא לי את הדף. לא היית מבין אותי. יכול להיות שבתוך תוכן אני מאוד רוצה את הדף, שנמצא על השולחן. אבל אם אני לא אבטא את הרצון שלי בהגדרה, סליחה, אתה יכול להביא לי את הדף, לשולחן. תראו כמה הגדרות. כל המשפט הזה הוא רצוף בהגדרות. אין ברירה? אין ברירה. אבל אני מצפה ממך, שאחרי ששמעת ממני את ההגדרות, אתה גם תהיה מסוגל להבין עד כמה אני צריך את הדף. אתה מבין שזה לא מתחיל מהמילים שאמרתי, אלא מצורך פנימי בתוכי. אתה מבין שכאשר אני אומר לך, סליחה, תסגור את החלון, קר לי. זה בעצם יוצא מנפש שעכשיו קר לה. מפה זה מתחיל. זה מתחיל מבפנים. זה מתחיל מחוויה פנימית של סבל הזולת. אתה מסוגל לרדת לעומק מצוקתו? אתה מסוגל לתת עיניך ולבך להיות מיצר בצרתו? הוא מבטא את צרתו על ידי מילים. אבל אתה מסוגל לחזור באמצעות המילים לאן? לחוויה הפנימית שלו ולהשתתף בצערו? אומר לנו הרב, רוב בני אדם הם ניזונים מהגדרות. סליחה, אפשר לסגור את החלון? סגרתי את החלון. אבל לא השתתפת, לא הבנת, לא חווית, סגרת את החלון. אבל מה מעבר לזה? רוב החוכמות הם כאלו שתחילתם וסופם זה בדיבור חיצוני. רוב החוכמות שדובר בהם יוכר מצד ערך הדיבור, ערך העומק שבהם, והכרח לעיין בהם עד שידען. מספיק, לעיין שכלית עד שתדע אותם. ואי אפשר לשום בעל שכל שהוא יצייר לו שהוא יודע אותה אם לא ידען. כל בעל שכל מבין שכדי לדעת מתמטיקה, צריך ללמוד מתמטיקה. נגמר הסיפור. אבל ברגע שלמדת, כן? כך וכך יחידות, עברת מסלול מסוים, אתה מתמטיקאי. נגמר הסיפור. ישבת מול הפרופסור, שמעת דברים, עשית שיעורי בית, אתה לא צריך להיות מוסרי כדי להיות מתמטיקאי. אין לזה שום עסק עם העולם הפנימי. זה הכל חיצוני. אתה יכול להיות גם מתמטיקאי מרושע. אין שום בעיה. זה ידוע שגדולי הנאצים היו גאוני עולם. תראו את כל ההמצאות המלחמתיות שלהם. תביא 1 ותביא 2 ואת כל הטנקים שלהם, את כל הצוללות שלהם. תראו, המדענים הנאצים, היילדברג וכל החבורה הזו, פונזה ופונזה, היו ענקי עולם מבחינה גאונית. איזה כלי השמדה שהם המציאו. ברוך השם שצריכו לעצור אותם. כן? שקדוש ברוך הוא עצר אותם איפה שעצר אותם. אבל איזה המצאות שמדה שממציאו. כן, דבר נורא ביום. זה לא קשור בכלל. זה חוכמות חיצוניות. זה משהו אחר לגמרי. מה שאין כן כל ענייני חובות הלב, שהמאמרים בעצמם, אף על פי שנכתבו ספרים רבים על חובות הלב, כן, אינם בחיצוניותם לפי עומק החוכמה שבהם, זה מטעה ומבלבל. תיזהר לא לקפות את התרבות היוונית על לימודי המוסר, כי אז אתה עשוי להפך לאריסטו. אתה תכתוב את ספר המידות וזה יהיה ספר נהדר, אבל הוא ספר חוכמה ותולו. פילו סופיה, אהבת חוכמה ותולו. זה לא אהבת מוסר, זה אהבת חוכמה, זה משהו אחר. המאמרים בחיצוניותם הם לא לפי עומק החוכמה שבהם. למה? כי לא נוסד בלשון כלל לדבר בכל פרטי ההבנה כפי הדרוש להם. אין דרך לתאר את עולם המוסר ששוכן בתוך ליבנו, בעומק עומק הלב. שם שוכנים מושגי המוסר, שם שוכנת החוויה המוסרית, שניתנה לנו רשות אמנם. כן? כמו שאמרנו, להקיש בדלתה על ידי המאמרים, אבל כל הערך של הלימודי חיצוניים זה רק כמו טריגר, שעניינו בסופו של דבר זה להניע את הפנים. לא נוסד בלשון כלל לדבר בכל פרטי ההבנה כפי הדרוש להם. ומי שאינו מתבונן לאשורם של דברים, מי שלא לומד את ספרי המוסר מתוך ציפייה פנימית לגלות את מה שצפון בתוכו פנימה, מי שלא מבין שלימודי המוסר בספרים זה רק בעצם איזשהו אוכל לעורר תאבון הרבה יותר פנימי, מי שאינו מתבונן לאשורם של דברים יחשוב בטעות שיודע הוא את הדברים בידיעת השמות. על כן החובה היא לעיין, שיהיה מכיר הדברים בהכרה פנימית, כמו שאמרנו. כשאתה לומד ספרי מוסר, תנסה להפנות את הדברים לנקודה הפנימית שלך. תדע שבתוכך יש נקודת עומק שמצפה להתגלותה. לשם תכוון. שהתורתך לא תהיה מן השפה ולחוץ. כי אם מן השפה ולחוץ, אתה תסתפק בשיעור היפה שאתה נותן. ואולי גם אחרים יסתפקו בזה. אלא את כל מה שאתה אומר זה מן השפה ולפנים. תכוון את זה. יש כאן בפנים מישהו שמצפה לשמוע את הדברים האלו. יש מי שמצפה לשמוע את זה כאן, לעורר אותו. על כן החובה היא לעיין שיהיה מכיר הדברים בהכרה פנימית. וממילא יתרחבו אצלו הדברים שמביאים לאותה הכרה, עד שיעלה בידו להעניק מטוב ידיעתו גם לזולתו. צריכים פה לעצור. תודה שם. צריכים.